אנחנו עוסקים במידת החסידות. הרמח"ל ביאר לנו שעניינה של מידת החסידות זה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות מתוך רצון, לא שאדם עושה בשביל עצמו כדי להשתלם, כדי שהוא יהיה יותר טוב, כדי שיהיה לו שכר, אלא לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וחלקי החסידות מתחלקים לשלושה, במעשה, באופן העשייה, בכוונה. מי שרוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כל מעשה שהוא עושה, הוא עושה את זה בצורה הטובה והמושלמת ביותר, לא רק לצאת ידי חובה, עושה את המינימום, אלא עושה את המצווה בצורה השלמה ביותר שאפשר לעשות אותה. נדמה לי שהזכרנו שהרב אומר שהחסידות זו אומנות. כמו שהאומן עושה יצירה ומשקיע בה את כל המחשבה שלו ולעשות אותה בצורה יותר שלמה, אם זה צייר שהוא משקיע בציור, על כל קו הוא חושב, על כל צבע הוא חושב, על איך זה ייראה, ועושה את זה בצורה השלמה ביותר שאפשר. פסל משקיע בעבודת הפיסול כל מיטב המאמצים שזה יהיה בצורה מוצלחת והמושלמת ביותר, וכן מי שמשורר או מי ש... כל תחום שהוא. האומן עושה את מלאכתו בצורה הכי שלמה. ועובד השם, מידת החסידות, לעשות את המצוות בצורה המושלמת ביותר שאפשר. גם בפועל וגם במחשבה ובגישה. פרטי הדברים. באופן העשייה, הנה גם בזה, גם זה נכלל בשני עניינים. אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, ושניים הראשיים הם היראה ואהבה. שני עמודי עבודה המיתיים, שזולתם לא תיקון כלל עבודה. לא תיקון כלל. בכלל היראה, יש הכנעה מלפניו ילברך, הבושת, בקרוב אל עבודתו, והכבוד הנעשה למצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו. ובכלל אהבה, השמחה, הדבקות והקינה. ובכן, אנחנו מתחילים ביראה. עיקר היראה זה יראת הרוממות. אומר לנו הרמח"ל שצריך אדם שלושה דברים לבונן בהם כדי שיגיע ליראת הרוממות. האחת, להרגיש שהוא קרוב אל השם. את הנוכחות כביכול שיש לקדוש ברוך הוא, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא מדבר אליו כאילו ריבונו שלם נמצא, הוא באמת נמצא, רק הוא לא נמצא בשום צורה ממשית, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא כמובן בכל מקום. ולהרגיש את ה... כן, לא לשוחח עם הקדוש ברוך הוא כחיקי מחבר, כן, לא בגובה העיניים. צריך להתייחס לריבונו שלם לפי מה שהוא, אבל להרגיש קשר ושייכות מוחשית, ממשית. אדם מדבר אל השם, הוא מדבר אל השם והשם שומע אותו. אדם פונה אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע, הקדוש ברוך הוא מקשיב. הוא שומע תפילה, הוא מזין, מביט ומקשיב. הקדוש ברוך הוא רואה ושומע ויודע. ואת זה לחוש ממש בצורה ממשית. דבר שני, לדעת את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. שהוא גבוה מעל גבוה, וכמה שאנחנו נרומם את הגדולה האלוקית. אנחנו לא יכולים להגיע לשלימות הרוממות הזאת, כי הוא למעלה מכל גבול, למעלה מכל גדר. והדבר השלישי זה לדעת את שפלותו של האדם. כמה הריבונו של עולם גבוה, כמה עליון, כמה הוא ניסה, ומהו האדם שהוא בריאה קטנה אחת מיליארדי רבבות של בריאות. וגם בתוך עם ישראל הוא אחד מהרבה מיליונים. ומה יכולתו ומה כוחו לעומת הגדולה האלוקית. כשאדם את שלושת הדברים האלה הוא רוכש, היינו, הוא חי באופן, חי את מציאות השם וגדלותו, ויודע את מקומו ביחס לריבונו של עולם, אז כמובן מתפתחת בו מידת העירה, עירת הרוממות בצורה היותר גדולה ויותר שלמה ויותר נפלא. והעירה הזאת צריכה להביא לידי ביצוע, לידי מימוש. כיוון שאדם ירא מריבונו של עולם, אז הוא מתנהג כירא. דהיינו, הוא נוהג כבוד. איך אפשר לנהוג כבוד בריבונו של עולם? הוא למעלה מכל כבוד. אפשר לנהוג כבוד בכל הדברים שבקדושה, שבהם יש השראה של שכינה. לנהוג כבוד בכל מצווה. זה הגילוי, הביטוי של מידת העירה, כבוד המצוות. זה אליו ענווהו. אדם עושה ציצית, עושה אותה בצורה הנאה בה, כמה שאפשר. תפילים נעים. מעדר במצוות. קורבנות צריך להביא מהמובחר. אם אדם מביא מצוות בזויות, אז כמובן זה הפך מהמידה המושלמת של העירה. הוא הולך להתפלל, הוא בא חושב גם לראות בסדר. כשסב היה מכבד את אביו, הוא לבש בגדים מיוחדים, הוא בא אל האבא, לכבודו של אביו, כיבודיו. כבוד שבתות, התכוננות לשבת, ללבוש בגדים מתאימים לשבת, להכין לקראת שבת, וחז"ל אומרים לנו, מביאים, יש דוגמאות של חכמים, שהם היו עוסקים בהתכוננות לקראת שבת, היו משתתפים בבישול, רב סף רב מחריך רישה, הוא היה שורף את הראש של העוף, של הבהמה, או הדג, רב המלאך שיבוטה, רב הונא היה מדליק נרות, נדליק אור. כל אחד היה עושה בפועל הכנות לקראת השבת. וצריך להתבונן איך באמת לכבד את השבת הכי יפה. אם אדם ילך ביום שישי עם בגדים מכובדים, ולא יהיה הבדל בין הבגדים שלו הלך ביום שישי, ובין הבגדים בשבת, שניהם יפים נגיד. זה חסר כאן בייחוד של כבוד שבת. אז היו חכמים כאלה שהיו באופן מיוחד, לובשים ביום שישי בגד פחות, כדי להבליט את ההבדל בין הבגד של חול לבגד של שבת. לכבד את התורה. וכבוד התורה זה כפשוטו. לקום לפני ספר תורה. וכבוד תלמידי חכמים, שזה כבוד תורה. כל מקום שהתורה מדברת על כבוד חכמים, היא מדברת, מזכירה כבוד תורה. לא אומרת כבוד תלמידי חכמים. כלומר, מדברת על כבוד תורה. כי כשאדם מכבד תלמיד חכם, הוא מכבד את התורה. אז למדנו את זה בפרשת השבוע, שמפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. יש מצווה לכבד תלמידי חכמים. יש שתי מדרגות בכיבוד תלמידי חכמים. מדרגה אחת, קיבול כלל תלמידי חכמים. כל אדם שהוא תלמיד חכם, אז מצווה לקום לפניו בהגיעו לארבע אמות. כשהוא מתקרבה בארבע אמות של אדם שיושב, מצווה לקום. יש מצווה נוספת לפני רבו. אם אדם יש רב מובהק שממנו למד את רוב תורתו, ממנו קיבל את הדרך, דרך התורה, אז הוא צריך לקום לפניו מקימלו עיניו. כמו שהוא בעצם אדם חייב לכבד את אביו ואת אמו, שהוא צריך לקום לפניהם, לא רק כשהם מגיעים לדלת אמות שלו, הוא יושב, אלא כי הם מרחקים, אם הוא רואה אותם מרחוק, מתקרבים. אם הוא שומע את צעדיהם במדרגות, צריך לקום. לא נהוג ככה, לקום לפני ההורים. אף על פי שזה מצווה, מצוות עשה דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך. אלא מה? אנחנו יוצאים מתוך הנחה שההורים אוכלים, ולא מקפידים ולא מבקשים שיקומו בפניהם. אבל זה לא רע להתרגל לקום לפני ההורים, גם אם אכלו. כיבוד מצווה, כן, כבוד ההורים.
למה שאני
שומע
אותם, כשהם רואים
אותי
אולי?
לא, זה בדיוק. כבוד ההורים זה לא רק אם הם רואים. אתה מכבד אותם מפני שהם ההורים, גם אם לא רואים. יש שתי מדרגות בכיבוד תלמיד חכם, כמו שאני אמרתי. יש כבוד רב ויש כבוד כל תלמיד חכם. כבוד רב, החיוב לכבד אותו מפני שאתה למדת ממנו. אדם למד, אז הוא חייב. קיבל ממנו, חייב לו. ולכן אומרת הגמרא, שתלמיד חכם שמחל כבודו, רב, זאת אומרת, רב שמחל כבודו, כבודו מחול. כי על חיובים אפשר למחול. חייב? לא. אתה חייב לי? אני מוכר לך. חייב לי חוב כסף, חייב לי דבר אחר, אפשר למחול. אבל כבוד תלמיד חכם, עצם היותו תלמיד חכם, אומר, מדייק הרמי בריסק ברמב״ם, שעל זה תלמיד חכם לא יכול למחול. על הקום בדלת אמותיו. הוא מסביר גם את ההיגיון שבדבר. הוא אומר שזה לא מצד חיוב, לא אתה חייב, כי הוא לא עשה, הוא לא לימד אותך, זה סתם תלמיד חכם שעובר לפניך. אתה חייב לכבד את התורה. אתה קם לפניו לא מפני שהוא לימד, אלא מפני שהוא תלמיד חכם. התורה מהלכת כאן, צריך לקום לפניה. אם אדם הולך עם ספר תורה, ואנשים קמים, הוא יגיד שבו, 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 שבו. משהו. קמנו לפניך? לא קמנו לפניך, קמנו לפני הספר תורה. הספר תורה לא אמר לנו שבו. אז תלמיד חכם הוא ספר תורה. יותר מספר תורה. ספר תורה זה קלף שאין בו חיות, אין בו נשמה. ופה זה ספר תורה חי. ספר תורה חי זה עוד יותר דבר גדול, והגמרא באמת במסכת מכות אומרת שזה מוזר. לראות שאנשים קמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. כי תלמיד חכם זה ספר תורה חי. זה מדרגה יותר גדולה. ואי אפשר למחול. הוא לא יכול למחול על כבוד התורה. כך הוא אומר. חולקים על זה הראשונים האחרים. זה הכל תלוי בהסברת הגמרא במסכת קידושים. והם אומרים שלא צריך ממש לקום, אבל הידו מי הבעיה. זאת אומרת, קצת לקום כמעט כלשהי, בכל זאת צריך לעשות. יש לדון אם אדם, תלמיד חכם, מחל על כבודו, נגיד לפי השיטות שהוא יכול למחול ולא צריך ממש לקום, קצת אולי לעשות איזה ביטוי של התחלה של קימה. אם אדם יקום בכל זאת, האם הוא יקיים מצוות כיבוד? בעיניי נראה שכן. שאמנם הרב מחל, אבל אדם רוצה לכבד את התורה וכמה. אני לא מדבר עכשיו איך לנהוג למעשה בבית המדרש, את הרבנים מסתובבים מזה, אי אפשר כל הזמן לקום כמובן. אבל עצם הגישה, כבוד תורה, כל אדם שגדל בתורה ויתמלא בתורה, הוא בעצם ספר תורה חי. וכבוד תלמיד חכם זה כבוד השם, זה כבוד תורה. אדם מכבד את התורה, זה תורת השם. מתוך אמונה ברורה שכל מי שעוסק בתורה, וכל מי שמתעלה בתורה, כל מי שעוסק בתורה הוא מתעלה. והתורה מרוממת אותו, והתורה מעלה אותו. והוא נעשה באמת אישיות אחרת. מטעם זה גם הוא יכול למחול על כבודו. כי באמת כל יום מוררנו שאלה. אדם לא יכול למחול על כבוד, אם הוא נושא תורה הוא לא יכול למחול. אז איך תלמיד חכם יכול למחול על כבודו? מה הגמרא ואומרת תירוץ? תורה דילי. שלא התורה. הוא יכול למחול על מה שייך לו. זה רכוש שלו, נעשה, כן. הוא והתורה נמצאים דבר אחד. תלמיד חכם זה לא שהוא נושא תורה. יש לו ידע, הוא חמור נושא ספרים. הוא אדם נושא חוכמה. החוכמה זה הוא והוא זה החוכמה. התורה מתלכדת איתו והוא מתלכד עם התורה ונעשה מציאות אחת. ולכן זהו, זהו בעצמו יכול למחול. אז זה לא, זה עוד מעלה את התפיסה וההסתכלות על גדר של תורה, של תלמיד חכם. שהוא והתורה מתחברים יחד ונעשים מציאות אחת. אז אם כן, העירה, מידת העירה, עירת השם מתפשטת אל כל עבודת השם, אל כל המצוות, אל כבוד שמיים, אל כבוד תלמיד חכם, כבוד המצוות, כבוד שבתות וימים טובים. זה באופן כללי. ואנחנו עוברים למידת אהבה. אהבה וענפיה הם שלושה. השמחה, הדביקות והקנאה. כלומר, אהבה היא מתגלה, מופיעה, בשמחה, בדביקות ובקנאה. קנאות. ראשי כל, מה זה אהבה? אנחנו יודעים, אהבה זה משיכה. גם נמשך להיות קשור בריבונו של עולם. אוהב את השם. אוהב בלב. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זה לא רק המימוש של זה בפועל, זה בעיקר התחושה שבלב. שאחר כך היא מתגלה במעשים. אם אדם אוהב את השם, הוא מקיים את כל המצוות. אבל יכול אדם לקיים את כל המצוות, ואהבה אצלו היא מצומצמת. הוא אוהב, אבל לא בלהט, לא אש בוערת בקרבו של אהבה, שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. זאת אומרת שזו אש גדולה של חשק גדול להיות קשור לריבונו של עולם. הדרך להיות קשורים לריבונו של עולם זה על ידי עשיית רצונו. אנחנו על ידי הליכה בדרכה, על ידי מידות, תיקון המידות, על ידי עשיית כל המצוות. זה הדרך להידבק בו. אין אנחנו יכולים להידבק בו בעצמו, כביכול, כי הוא יש לו חולה, אבל אנחנו נדבקים בהתגלותו. הוא מתגלה בציוויו, ברצונו, במצוותיו שהוא ציווה אותנו, שפה חלה השראת השכינה על המצוות, ואדם נדבק בקדוש ברוך הוא על ידי שהוא נדבק במצוות. עושה אותם באהבה, בחשק, משתוקק אליהם. כי היל תהרוג על נפיק אימיים, כן נפיל תהרוג אליך אלוקים. זה לא רק איזו תחושה מופשטת ששרים אותה בסידה שלישית. אלא זה כמו שהיל משתוקק אל המים. כך, מי שאוהב את השם, הוא משתוקק אל התורה. קצת קצת לשתות תורה. לשתות, לשתות. זה צימאון, צריך להרגיש צימאון. כן. אני נזכר שפעם בהספד על הרב צבי יהודה, על בא הבן של הרב חרלה, יוסל חרלה. והוא הספיד, זה היה בשבעת ימי השמונה ימימה מתוך הפטירתו, והיה כל יום הספדים, והוא בא באחד הפעמים, אני חושב שזה היה אז, או בשלושים, כל פנים, אז הוא אמר שהרב ציודה היה תקופה שהוא עסק בכתבי הרב, 15 שנים עסק בכתבי הרב. ואז הוא אמר, הווי שותה בצמא את דבריהם. והוא אמר ככה בעבריס, הוא שוסו ושוסו 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 ושוסו. שתה ושתה 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 ושתה. לא הגיע לרוויה. עוד בשקידה עצומה, באהבה עצומה. כן. צריך לשתות בצימאון את דברי התורה. זה כשאדם אוהב את השם, אוהב את דבריו, אוהב את מה שהוא אומר. כשאדם אוהב מישהו, אז הוא כותב לו מכתב, אז הוא רוצה לקרוא אותו, אז הוא שמח כשהוא קורא את המכתב. והמכתב, מכתב אלוקים, חרות על הלוחות, והקדוש ברוך הוא כתב לנו גם כן מכתב, ומכתב אלוקי, אדם עוסק בתורה ולומד את התורה. אהבה צריכה להתבטא באהבת השם, באהבת התורה, באהבת מצוותיו, באהבת אהוביו, אהבת ישראל, באהבת ארץ ישראל, באהבת כל דבר של בקדושה. ואחר כך זה מתפשט הלאה, באהבת כל הבריות, כי הוא כולם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. מתוך שאדם אוהב מישהו, בדרך כלל, זה מתפשט גם שהוא אוהב את המשפחה שלו, את הבנים שלו. אתה בן של פלוני, הוא ידידי, ומרגישים כבר שייכות אליו, מפני שהוא בן שלך, של ידיד, בן של חבר. אז כל הבריאות כולם, שהם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אהבת השם, צריכה להתפשט ולהתפשט על הכל. וזה התוכן של שיר השירים. שהוא מדבר על אהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל, ואהבת ישראל את הקדוש ברוך הוא. ואם אתם לא למדתם את ההקדמה לשיר השירים של הרב, אז אתם צריכים לעשות תשובה. כי זה הפסדתם דבר כל כך גדול שחייבים לעשות תיקון לזה. ולמוד את זה הרבה פעמים. זה הקדמה יוצאת מן הכלל שהרב מסביר ששיר השירים זה ביטוי מהקשר העמוק שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. והשיר השיר היה חייב לכתב הספר הזה. והוא שם אומר שרבי עקיבא אמר כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. זה מתאים לרבי עקיבא, שרבי עקיבא אהב את השם אהבה עצומה וגדולה, ומתוך כך את עם ישראל, ומסר את נפשו על עם ישראל, ונאסר את נפשו על התורה ועל ארץ ישראל. זה היה רבי עקיבא, שהתחיל ללמוד בגיל מאוחר, ולא כל כך קל ללמוד, בין 40 להתחיל ללמוד תורה, והוא עזב את ביתו, את אשתו האהובה, והלך ללמוד 12 שנים, ואחר כך הוסיף עוד 12 שנים, עד 24 שנים בישיבה. היה כולניק מוזר, כולניק בחור. הייתה לו אישה, אבל לא עזב אותה, והלך ללמוד תורה והסכימה לזה. גם היא מסרה את הנפש על התורה. שהסכימה שהוא ילך ללמוד תורה כל כך הרבה שנים. אבל זה היה משתלם. היו לזה תוצאות מאוד גדולות. הוא ניסה גדול התנאים. ואחר כך הוא מסר את נפשו על ארץ ישראל. הוא השתתף במרד בר כוכבה. כאילו היה נושא קהיליו של בר כוכבה. היה תומך בו תמיכה מאוד גדולה. והשתתפות במרד, זו הסתכנות גדולה מאוד, כמובן, מסר את הנפש. בחיים. כלומר, כל חייו היו מסירות נפש. על התורה, על הארץ, על העם. ובסוף הוא מסר באמת את נפשו. וזכה למות על קידוש השם. על זה שהוא הרביץ תורה ברבים. לא היה צעיר. לפי דעת חכמים, הוא היה בן 120. ואז הוא לימד בישיבה, והקיל קילות ברבים. והוא נתפס על זה. וזכה למסור את נפשו. רבי עקיבא אומר, כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. אז אומר הרב שם, שלא היה אפשר שלא יהיה ספר בתוך כתבי הקודש, שיביע את אהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. זה לא היה אפשר שיחסר. ולכן, רבי עקיבא שמסתכל בעיניים כאלה של אמונה אמיתית, אז הוא רואה בשיר השירים את הנמשל שלו, או את התיאורים או את התיאורים האלה שבאים לוותר את גודל אהבת השם את ישראל. פעם אחת, באתי לנחם קרוב משפחה, קרוב רחוק, שישב שבעה. שאלתי אותו אם הוא אומר קדיש. אז הוא אומר, לא, הוא לא אומר קדיש. אף על פי שזה כבוד האבא שלו, אבל בכל זאת הוא לא אומר. אמרתי קדיש זה לא לכבוד האבא. קדיש זה התגדל והתקדש, הוא חשב שזה התגדל והתקדש שמו של האבא שלו. זה אבא של כולנו. זה אמרתי לו, זה על הקדוש ברוך הוא הולך. הוא אומר, מה פתאום? אמרתי לו, תשראה, מה שכתוב. ידע, אני הייתי בחור בן 17, מה קרה כזה? אמרתי לו, התגדל והתקדש. כתוב, שמי רבה, ועל מה דיברה חיותה בעולם שברה? מה? מדברים על הקדוש ברוך הוא. לא, מה אתה מדבר? זה על האבא. הוא אומר לי, עוד מעט תגיד לי ששיר השירים זה גם כן על הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, ודאי. הוא אומר, שתגדל תבין. הייתי בחור צעיר, נבלתי. אולי כשאני גדל, אני לא אף פעם לא הייתי גדול, אז אני, מי יודע מה יקרה שהייתי גדול. אבל הוא בירך אותי, וברוך השם הבנתי. לא כמו שהוא חשב. אל תהי ברכת אידיוט קנה בעיניך. אנשים קוראים את שיר השירים עם מבט מגושם, אז הם חושבים ששיר השירים, שיר אהבה בין איש לאישה. ובאמת יש מקום לשיר אהבה טבעי, יפה, של געגועים, של מתח בין בני הזוג, כן נפגשים ולא נפגשים, ופעם זה מתרחק, ופעם זאת מתרחק, וכל הזמן מורכבות כזאת היא בקשר, אבל משהו, תיאור מאוד מאוד יפה. ואז מי שככה מסתכל בצורה כזאת, הוא שתמיד חי חיים גשמיים, הוא גם מבין את שיר השירים כך. אבל שהוא יודע ששיא אהבה היא אהבה בין ישראל והקדוש ברוך הוא. אהבת אישה יש לה מקום. מקום חשוב בלב. אבל יש עוד מדרגות. יש אהבת אישה, יש אהבת ישראל, ויש על גבי זה אהבת השם. וזה כמגדל בנוי לתלפיות. והשיא של אהבה זה אהבת השם. ומאהבת השם הגדולה מתפשטת גם אהבת ישראל. ומאהבת ישראל הכללית מתפשטת גם אהבת אישה. אז מי שמסתכל בצורה כזאת, הוא רואה בשיר השירים באמת קודש, קודש קודשים. רבי עקיבא, תלוי איך מסתכלים עליו. פעם קראתי ספר, כשהייתי גם כן צעיר, התגלגל ספר בבית, ואיזו סופרת כתבה על רבי עקיבא ועל רחל. את התייר, ניסתה ככה לתאר את איך שהם הכירו, ושאבא שלה לא הסכים, ושהיא נמשכה אחריו, כי הוא היה כזה פייטר, כן, הוא היה רועה צאן, שזוף, חזק, מרשים מאוד, והיא הייתה בת עשירים, מלומדת, הוא היה עם הארץ. וכשהוא אמר, אם היית לי תלמיד חכם, אני נשכנו כחמור. לא כמו כלב, כמו חמור, שהוא שובר את העצם. הוא היה מארץ. וזה היה בושה גדולה למשפחה. אבל היא נמשכה אחריו, כי ראתה שהוא, יש בו עדינות מסוימת. אבל ההורים לא ראו את זה. והיא ראתה שיש בו, יש בו מעלות, יש בפוטנציאל שלו, יש גדלות. ההורים לא ראו, אז היא הייתה צריכה לברוח מהבית. והספר מתאר איך שהם התגלגלו בעוני, וכמו שהכל לקוח כמעט מהגמרא, אבל עם פיתוחים כמובן. והגמרא, כמו שהגמרא מתארת, שרבי עקיבא כשהוא היה עני, הם ישנו על תבן, על קש, כל בוקר השערות שלה היו מלאות בקש, היה צריך רבי עקיבא ללקט את הקש מהשערות שלה. והוא הבטיח לה שכשאני אשיר, אני אעשה לך עיר של זהב, ירושלים של זהב, קישוט כזה שיהיה בו מוטבעת ירושלים. והיה להם חלומות. בסוף רבי עקיבא נהיה באמת עשיר גדול, הגמרא מספרת. מכמה דברים ישיר רבי עקיבא. והכל מתואר סביב אהבה שהייתה כל כך גדולה ביניהם, שרבי עקיבא למענה הלך ללמוד. והכל הוא עשה בשביל האבי, הוא עשה בשבילו. אין תורה, אין עם, אין ארץ, יש רק אהבה של רבי עקיבא ואשתו. הכל סביב זה. כולם התורה בשבילה, מה שהוא עשה, עשה בשבילה, מה שהיא עשתה, עשתה בשבילו. אז מי שמסתכל ככה על רבי עקיבא, אז הוא גם יגיד, רבי עקיבא אמר קודש קודשים, קודש קודשים, אהבת רחל. קודש, זה השיא שאפשר להיות. איזה יופי של חיים, של אהבה טבעית, מאוד מאוד מרשים. אבל מי שמכיר את רבי עקיבא, שפרסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אז הוא קורא שמה ישראל, הוא אומר שמה ישראל, ומעריך באחד, ודבוק בריבונו של עולם, בתוך כל האיסורים הנוראים האלה, ומוסר את נפשו על קידוש השם, יודע שרבי עקיבא, כשהוא אומר קודש קודשים, יש לו כוונה אחרת. הוא מתכוון לאהבת שם ברך, שהיא ממלאה את כל לבבו. ולא שאין מקום לאהבת אישה בתוך זה, אבל בהדרגה. גם על הרב קוק. הוא, אתם יודעים, כולו היה מלא אהבה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת הבריות, וגם אהבת אישה. אשתו היה מאוד מתעניין בשלומה ודאגה לה. אבל היה הדרגה. והוא היה מאוד מופשט. הרב צודה פעם סיפר לנו שהרבנית הייתה רוצה לשאול שאלה, ושלא ידעו הרב לא יכיר כשאשתו הייתה שואלת שאלה, אז הוא אמר, בבית יותר עדיף להחמיר. מי שהיו שואלים אנשים אחרים, הוא היה מחפש להקל, בעיקר אם אנשים היה להם קשה, אז היה מקל לאחרים ומחמיר לעצמו. והרבנית רצתה לדעת, אשתו רצתה לדעת מה הוא יגיד לאחרים בשאלה הזאת של העוף. היא הייתה קצת משנה את הצורה שלה. לא מתחפשת. נכנסת ככה, כאילו אדם זר. יש לי שאלה. הוא היה עונה לה, לא אלו הכיר שאשתו. הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. אברהם גם כן לא ידע שאשתו. לא הכיר את אשתו, לא ידע שהיא יפת מראה. רק במקרה, כמו שהמפרשים חכמים, עברו על יד נהר, פתאום רואה איזה אישה יפה מאוד, מי זאת האישה הזאת? אשתו. אז אם כך עכשיו הולכים למצרים, צריכים כבר לחשבן את הדברים. אז גם הרב אברהם הראשון, אברהם יצחק, הרב גם כן היה כזה, ומצד שני, מאוד 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 היה טוב אל אשתו. טוב אל אשתו, מתעניין במשפחתו, מתעניין בקלתו, בבנו וכולם. אבל מדרגות, הכל נובע מתוך אהבת השם. מתוך אהבת השם, אהבת כלל ישראל, ומתוך כך אהבת כל אחד ואחד, אהבת הבריאות. אהבה, אם כן אמרנו, אהבה היא צריכה להיות אהבה בלב. שיכול להיות שאדם על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, את ריבונו של עולם. אדם שוכב בלילה במיטה, והוא מרגיש אהבת השם. ביקשתי את שאהבה נפשי. וכמובן, כשהוא מרגיש את זה, אז זה מוכרח לבוא לידי ביטוי באהבת כל המצוות, באהבת התורה, באהבת כל דבר שבקדושה. כי הכל קשור עם ההופעה האלוקית. זה עניינה של אהבה. והיא צריכה להתבטא בשמחה. עבודת השם בשמחה. כי עוז וחדווה במקומו. מתי אדם שמח? אדם שמח כשלא חסר לו שום דבר. כשכל מה שהוא רוצה יש לו. אז הוא שמח. אם חסר לו משהו, הוא קצת עצוב. מה הדבר הכי הכי שעושה שאדם לא חסר לו שום דבר? שהוא קרוב לריבונו של עולם, קרוב אל השלימות. אדם בעצמו הוא לא שלם. אבל אם הוא דבוק בריבונו של עולם, אז הוא קשור בשלימות. אז הוא כאילו, הקדוש ברוך הוא משלים אותו. ועל כן כל דבר שאדם עושה, שמקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא בעצם מוכרח לשמח אותו. כי הוא מרגיש, הוא עושה את הדבר הכי גדול. ועל כן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, מסביר הארי ז"ל, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, דהיינו, מרוב כל, אם היה לך כל, מה אתה רוצה? כל הדבר הכי 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 שמשמח אותך, אני יודע, מה יכול להיות הכי דברים שמשמחים, אדם יזכה בפיס, כמה מיליונים, איזה דבר שהכי יכול לשמח את לבבו. הכי, הכי, הכי משמח את הלבבו. לעבוד את השם צריך עוד יותר מזה. כי כל מה שיכול לשמח את האדם בעולם, זה מצומצם, זה מוגבל. והקשר עם הקדוש ברוך הוא זה קשר עם היצר, עם הבלתי מוגבל, עם הטוב השלם, עם הגודל השלם, עם היופי השלם, עם כל מלוא השלימות. וקשר עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי מצוותיו. אז לעבוד את השם צריך לעבוד בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, יותר מרוב כל. כשאדם אוהב את השם מאוד מאוד, הוא עובד את השם בשמחה. ושום דבר לא מסיח את דעתו מעבודת השם, מפני שזה כל כך מושך אותו, שאדרבה. שהוא דבוק בזה. זה מה שהוא אומר, דבקות, שמחה וקנאות. כשאתה אוהב מישהו מאוד מאוד, אתה לא יכול לסבול שום פגיעה כבר חס וחלילה בכבודו. אם אדם ישמע שמישהו פוגע בכבוד אביו, הוא לא יעמור לסדר היום. אי אפשר לוותר. זה משהו שמאוד מאוד נוגע לו. אם אדם רואה שמי חס וחלילה פגיע בעקבות השמיים, אי אפשר לבוא לסלוח על זה, אי אפשר לשתוק על זה. חייבים מיד לקנות, לקנה לשם. נראה, פרטי הדברים איך, אבל עצם התחושה הזאת חייבת להיות קיימת באדם, שהוא מרגיש שאי אפשר, אי אפשר לשמוע דבר כזה שפוגע בעקבות שמיים. כל כך אוהב את השם, כל כך קשור בשם, כל כך מעריץ וכל, שלא יכול להיות לתת למשהו לפגום בכבוד שמיים. ודביקות בעבודת השם שהוא לא מרגיש שום דבר. כי יש כמה דוגמאות של דביקות. שאדם דבק בריבונו של עולם שהוא לא מרגיש, הוא לומד תורה שקוע בלימוד, לא שומע שום דבר. עושה מצווה שקוע בה, בלוע בתוך המצווה, לא מרגיש, לא מרגיש מה שקורה מסביבה. כמובן, הכל צריך להיות בטובתם. לא שהוא פוגע בסביבה תוך כדי שהוא עושה מצוות, שזה לא ככה לא מקיימים מצוות. אבל מתכוונים על הצד החיובי שבדבר. אהבת השם המלאה הגדולה היא באה, היא מתבטאת בשמחה גדולה בעבודת השם, בדבקות גדולה ובקנאות. המשך בפעם הבאה.